הגענו להשמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו המגיד הרקיע. איך השמיים מספרים? שתי גישות אפשריות. או שהשמיים מספרים, או שאני מספר לעצמי כשאני מסתכל בשמיים. זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבינו סעדיה גאון. לפי הרמב״ם השמיים מספרים, לפי רב סעדיה גאון הם לא מספרים. רבינו סעדיה גאון אומר, איך אני יודע שהם לא מספרים? כתוב, אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. הרמב״ם אומר, לא, הם מספרים, כי אני לא שומע. בסדר?
הוא השר שלהם.
אז זה כמו הרמב״ם. כן, נכון, נכון. אז יש שתי אפשרויות שמה בתוספות, במסכת עבודה זרה, דיברנו על זה שבוע שעבר. טוב. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. ההשקפה מתעלה מההשפעה של הזוהר הרוחני העליון, שהיא למעלה מכל הכרה פרטית, שהיא יכולה להתבלט במעשים קצובים. משם חזון הכבוד והרוממות בא אלינו. מכירים אנו שהרום העליון הרוחני, עצמיות השמיים, שהם כוללים את המושגים הקדושים, שהם מגמות כל ההוויה כולה, שם כבוד אל שורה, כבוד נשגב, גנוס בחביון עוז, שהשכל האנושי אינו שולט להכירו, אלא ששפעים כוללים מהתוכן הנעלם הזה, הולכים ומפקים ומקים גלים על נשמת האדם, להיות מתרוממת על ידם, למרום התשוקה הקדושה של נועם השם. וההכרה העליונה הכמוסה הזאת, שמתוך גודל עוזה אינה יכולה להתפרט ולהתלקט בציור מפעלים, היא גורמת שהשטח התחתון של רשמי המחשבה כבר מצייר לו את המפעלים בכבודם, ומפלאות מעשה ידי יוצר כל עולמי מתגלות בצורה מפורטת, להכיר גודל מעשה השם בכל ערכיו, כל ערכי יצוריו, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. את זה הסברנו שבוע שעבר, ולכן אני לא בטוח שצריך לחזור להסביר את זה. בתמצית. מה שהרב אומר זה דבר פשוט. אגב, אני רואה שלא לכולם יש ספרים, זה מזעזע אותי. הדומק נשמתי. בעיה קבועה. זה מה יש. אתה אומר לא להזדעזע. למה? להתרגל. האויב הגדול ביותר של האדם זה ההרגל, אתה יודע? טוב, נאמר כך. בכל מקרה, אם כן, מה אומר הרב? השמיים ויש רקיע. מה הבדל בין השמיים לרקיע? השמיים זה התפיסה הכללית, הרקיע התפיסה הפרטית. התפיסה הכללית היא למעלה מהשגת האדם המפורטת, כך שכבוד אל שוכן בשמיים, זאת אומרת בשמיים, בתפיסה מרחבית, מרחב המחשבה, למעלה מהשגת האדם. השמיים מספרים כבוד אל. אבל מתוך כך בא אלינו שפע של הכרה מפורטת, שהיא כבר קרובה יותר אל המעשה ומעשה ידיו. מגיד הרקיע, ואז יש כל מיני תפיסות שלי, שלך, התפיסה שלי שונה מהתפיסה שלך, זה כבר התפרטות. מעשה ידיו, מגיד הרקיע. זה יותר מובן עכשיו? מה לא מובן? אמרתי דברים פשוטים. מה? את ההבחנה היא בכלל לא דקה. הבחנה מהותית בין השמיים לבין הרקיע. השמיים זו התפיסה הכללית, הרקיע התפיסה הפרטית. דהיינו, יש רעיונות שהם גבוהים מהשכל האנושי הפשוט. כי הם רעיונות כלליים שמקיפים יותר מן הדעת של בני האדם. למשל, נכון, אני אתן לך דוגמה. יש לך חבורה של ילדים. כל אחד ואחד מהילדים מבין מה שהוא יכול להבין. מגיע לגן הילדים פרופסור לפיזיקה גרעינית, פרס נובל. ברור שמה שהוא מבין על המציאות הרבה יותר גבוה מסך כל מה שמבינים הילדים בגן, נכון? אבל הוא רוצה בכל זאת להסביר להם מה זה אטומים. מנסה. אז הוא מנסה להסביר את זה בשפה שהילדים יבינו. וגם אחרי שהוא הסביר בשפה שהילדים יבינו, כל אחד ואחד מהילדים הבין את הדברים האלה לפי רוחו הוא. אז יש לך תפיסה כללית, אז עכשיו תעלה את זה עוד קומה. יש תפיסות כלליות שהן למעלה מתפיסתם של בני אדם. אבל אנחנו כבני אדם תופסים מזה משהו. זה נקרא השמיים לעומת הרקיע. השמיים מספרים כבוד אל, מעשה ידיו מגיד הרקיע. עכשיו זה יותר ברור? יפה. כיוון שזה ברור, אנחנו נקרא את זה שוב ברב, ונראה שזה מה שכתוב. ההשקפה המתעלה מההשפעה של הזוהר הרוחני העליון, שהיא למעלה מכל הכרה פרטית, שהיא יכולה להתבלט במעשים קצובים, הרי הכרה פרטית יש מעשים שמבטאים אותה. משם חזון הכבוד והרוממות בא אלינו. מספרים כבוד אל, מהשמיים, ממה שלמעלה מהתפיסה הפרטית, המעשית. מכירים אנו, אנחנו, שהרום העליון הרוחני, עצמיות השמיים, שזה נקרא השמיים, שהם כוללים את המושגים הקדושים, שהם מגמות כל ההוויה כולה. זאת אומרת, יש מגמות שיותר גדולות אפילו מהמגמות ההיסטוריות, הן המגמות של ההוויה כולה מראשיתה ועד סופה. שם כבוד אל שורה. כבוד נשגב, גנוז בחביון עוז, שהשכל האנושי אינו שולט להכירו. עד כאן ביאור, השמיים מספרים כבוד אל. אלא ששפעים כוללים מהתוכן הנעלם הזה הולכים ומפקים. כלומר, משהו נמשך אלינו מזה. הוא מקים גלים על נשמת האדם, להיות מתרוממת על ידם למרום התשוקה הקדושה של נועם השם. העובדה שיש אצל בני אדם געגוע מטאפיזי. יש משהו שמשתוקק כלפי מעלה. מאיפה זה בא? זה השפעים המפקים מהשמיים המספרים כבוד אל. וההכרה העליונה הכמוסה הזאת, שמתוך גודל עוזה אינה יכולה להתפרט ולהתלקד בציור מפעלים, מה שאמרנו השמיים מספרים כבוד אל, היא גורמת שהשטח התחתון של רשמי המחשבה, אנחנו, כבר מצייר לו את המפעלים בכבודם, ומפלאות מעשה ידי יוצר כל העולמים מתגלות בצורה מפורטת. להכיר גודל מעשה השם וכל יחי יצורה, השמיים הכלליים מספרים כבוד אל הנעלם, ומעשה ידיו המפורט מגיד הרקיע השפעים הבאים אלינו. עכשיו זה ברור? אתה רואה? אפשר לה...
יש שני שמיים.
לא, יש רק אחד.
לא, שמיים...
ורקיע.
מה שאנחנו מבינים, רקיע, בעצם מילה נרדפת
לשמיים. למה? בדיוק הפוך. לפי מה שהוא מסביר, זה ממש לא מילה נרדפת. יותר מזה, כתוב בתורה, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. מזה אתה לומד שהרקיע זה לא השמיים. אם הוא קרא לו בשם משהו, הרי כתוב בתחילת התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים. אז זה עוד לפני הכל. ואחר כך כתוב, ויקרא אלוהים לרקיע, התחתון מאוד, שמיים, כמו השמיים הראשונים. שרקיע זה לא השמיים. ולא השמיים. לא. הוא רק שמיים, הוא לא השמיים. אכן, השמיים של הפסוק הראשון מספרים כבוד אל, וזה בלתי מושג לאדם. ויש רקיע שקראו לו שמיים בלי הידיעה, שהוא השפע הנמשך מהתפיסות הנצחיות האלה. עד כאן. עם מה, עם?
כן. יש איזשהו קשר למרקיע
שחקים שאומרים? בוודאי.
אין קשר.
בוודאי שיש קשר. מרקיע זה מלשון רקיע. יש ביטויים שחקים, זבול, ערבות, מכון ומעון. ודאי שיש קשר. אלה מדרגות שונות של ההכרות העליונות. יש אפילו מקום, אחד הרקיעים נקרא לפי המדרש מכון. כן, יש מקום שנקרא מכון. גם פה, זה השמיים. מכון. כן. אז מה? אז מה? אתה נותן לי עכשיו שיעור בעברית מודרנית, תודה? זה מאוד מעניין. הלאה. יום... טוב. נכון, זה נקרא ירקיע.
אז הכל מפורט מה שיש?
לא, מזה מגיע לנו הבנה מפורטת. ההבנה המפורטת שלנו היא נמוכה לעומת השמיים. זה רק הרקיע. הרקיע זה לא השמיים. אמנם היום אנשים לא משתמשים בביטוי רקיע, כי הם מדברים עברית מודרנית. אבל אנחנו עסוקים כעת בעברית של ספר תהילים. אולי היית צריך לומר, אפשר להקשות, מדוע דוד לא יודע מראש כיצד תתפתח העברית? נראה לי שזה לא קושיה. הוא לא אמור לדעת איך תתפתח העברית. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. ההסתכלות שאפשר לה להתפשט בריאתו של אדם במעשה השם הנפלאים בצבעי צבאות שברא בעולמו, היא מוגבלת. רק תחת השמש. כשאומרים אין חדש, תחת השמש. מזה אתה לומד שהעולם מתחלק לשניים. תחת השמש, מעל השמש. נכון? אבל תחת השמש זה התחום של השגת האדם. נכון, כמו הרקיע, נכון. ההסתכלות שאפשר לה להתפשט בריאתו של אדם במעשה השם הנפלאים, בצבעי צבאות שברא בעולמו, היא מוגבלת רק תחת השמש. אמנם, נפלאים הם המושגים שאדם קונה על ידם בלבוננותו, אבל מפני הגבלתם יוכל להביע. כלומר, זה שאני יכול להגיד משהו, זה דווקא בגלל הצמצום. המושגים המקוריים הם למעלה מיכולת ההגדרה, ולכן גם אני לא יכול להביע אותם. אבל אני יכול להביע עומר דווקא בגלל הקטנות. לפעמים, אם יש יותר מדי אור, לא רואים כלום. תוריד את העוצמה של האור, אני אראה. כלומר, לפעמים, ההפעלה מאפשרת ראייה. האם הירח והכוכבים הם ברקיע או בשמיים? כדי לענות על זה צריך להסתכל בתורה. מה כתוב בתורה? יהי מאורות ברקיע השמיים. כן, הם ברקיע. פסוק מפורש. אפשר ללמוד גיאוגרפיה מהפסוקים. פעם הרב צבי יהודה קוק, כשהיה ילד קטן, כשהוא קרא את מגילת איכה בתשעה באב, הגיע לפסוק כי גדול קיים שברך, ואז הוא בכה ואמר, מכאן רואים כמה גדול הים. כן, אתה מקבל ידיעה גיאוגרפית. כן, טוב. אמנם נפלאים הם המושגים שהאדם קונה על ידם בלבוננותו, אבל מפני הגבלתם יוכל להביעם. ובכל יום והיום יוסיף קניין, שהאוצר המילולי שלו הבא מתוך ההתעמקות וההתרחבות הנפלאה של כל מעשה אדון עולם אשר תחת השמש יתגדל ויתרחב. אמנם בלילה ביות אור השמש שוקע והצבאות הרחוקים, הכוכבים הרבים, מתחילים להגיע את הורם, מהם יזכור האדם עולמים לאין חקר, ומרחבי יצירה לאין תכלית. כלומר, מה זה עושה לי כשאני רואה את הכוכבים? כדי לראות כוכבים צריך שזה יהיה לילה. בלילה אני לא רואה מה שקרוב. כן? אני נתקל באנשים, נתקל במכשולים. בלילה אני לא רואה כלום. אבל את הכוכבים אני רואה. מה זה הכוכבים? זה עולמות רחוקים מאוד ממני. זה מה שפותח את הלב למחשבות על אינסוף. על מושגים שלמעלה מהשגת האדם. נכון.
אתה מסתכל עליהם,
על אינסוף. לא. לא. ממש לא בעיה. ממש לא בעיה. כשאני מסתכל על הכוכבים שברקיע, הדבר הזה פותח לי את הלב לרעיונות שבעבר לעולם. זה פשוט פותח לי את הלב, זה נותן לי איזו אינטואיציה כזאת. זה לא שהכוכבים עצמם הם העולמות הרחוקים. סך הכל, הכוכבים הם בעולם הפיזי. אבל הם כל כך רחוקים ממני שהם נותנים לי את האינטואיציה, את ההרגשה שיש אינסופיות שאפשר להיפגש עימה. גם כאן תאמר את זה. טוב. מהם, אז ביות אור השמש שוקע והצבאות הרחוקים, הכוכבים הרבים, מתחילים להגיע את אורם, מהם יזכור האדם עולמים לאין חקר ומרחבי יצירה לאין תכלית. ורחוקים הם ממנו. ולא יוכל להביע בעומר את אשר קלט מהם בפרטי ההוויה הנפלאה שלהם, אבל הדעה הפנימית של ההתבוננות העמוקה הולכת היא ומתעלה. כלומר, ולילה ללילה יחווה לא עומר, כי עומר זה משהו מוגבל, אבל דעת, דעת פנימית יש כאן. אז יום ליום יביע עומר מפורש, ולילה ללילה יחווה דעת פנימית למעלה מהאפשרות לבטא במילים. יש דברים שאני יכול להרגיש, אבל אין לי מילים בשבילם. זה נקרא יחווה דעת. אבל הדעה, כן. ומזה יש לנו גם כן, משל, בעיונים השכליים, שאלה הנפלאות שהציור השכלי שלנו מכיל אותם, אף כי נפלאים הם ואין קץ להרחבתם והתרבותם בעומק רוחב וגובה בכל עת, בכל זאת הם נכנסים בכלל לכוח הדיבורי והעומר מביע אותם מפני שהם תחת שימשה של ההופעה השכלית. אבל למעלה מזה, במקום שכוח השכל כבר אפס והציור המוגבל לא יוכל להגיע שמה, רק הנשמה, בהיגיון הפנימי שלה, הרי הולכת ומתעדרת. בתפארת הקודש החבוי של הדעת הפנימית. זאת אומרת, יש, איך לומר, דיבורים שבאים לי מהשכל, ויש הכרות שבאות לי מהנשמה. מה שאני משיג על ידי נשמתי, אין לו מילים, אבל הוא השגה. אז מה שיש ביום, זאת ההשגה השכלית. כשיש אור, אני רואה את הדברים כפי שהם. האור הוא משל לשכל. השכל הוא גם כן סוג של הערה בהירה, שמאפשרת לי להבחין בין דברים ולהגדיר אותם. לעומת זה, יש מסרים נשמתיים שבאים אל האדם, שהם למעלה מן ההשגה השכלית. והם בבחינת ללילה ללילה יחווה דעת. כן. שמה ש? נכון. נכון. אתה צודק. הדברים כפי שהם לכאורה. כן, לכאורה, נכון? כן. בוודאי שלא, נעים זמירות ישראל התכוון למעלה מכל זה. יותר. טוב. זאת היא מידת הלילה ברוח המתעלה ממידת היום, שאף על פי שהיא לכאורה קיעה בבהירותה, היא בפנימיותה מלאה רחבות ונהורות מני אופל בתכונה רוממה לאין קץ. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אולי אני אסביר לך בכל זאת, השאלה שלך היא טובה. דוד המלך מדבר ברוח הקודש. נכון? כשיש רוח הקודש, אין הבחנה בין ההסברה החיצונית לבין ההבנה הפנימית. אנחנו שחיים בעידן פוסט-נבואי, אז אצלנו יש צורך בתרגומים. זה כמו שיר השירים. שיר השירים זה שיר אהבה או שזה משל? תלוי, נכון? אם אתה בתקופה של שלמה המלך, זה שיר אהבה. אם אתה בתקופה שלנו, זה משל. כי אהבה בימי שלמה זה כולל הכל. ממילא אין צורך בפירוש. אבל בימינו אנחנו זקוקים לפירוש. לכן הרב קוק מסביר את זה. לכן במובן מסוים דוד לא התכוון לזה. במובן אחר דוד התכוון למעלה מזה.
השאלה בימיו ששמע אותו מה
יביא. בימי דוד זה כלל הכל. ללא צורך בהתפרטות. לא, הם היו בדרגת חיים אחרת, זאת אומרת, בספירה אחרת של חיים. לא, זה לא שהם יותר גדולים ממך. הם פשוט חיו בהוויה שונה. רוח הקודש. כן, בוודאי, רוח הקודש חלה על כל המציאות, והיא מתרכזת במספר אנשים. כן. בלילה הוא חווה דעת. כן. פה מדובר לא על נבואה, מדובר על התבוננות. דוד המלך רואה את העולם בלילה. מה הוא רואה? הוא חווה דעת. אינני יודע. אינני יודע. מה שאני יודע אני אומר, מה שאני לא יודע אני מלמד את לשוני לומר, איני יודע. האם הרב קוק הוא תורה שבעל פה? בוודאי. כמו כל חכמי ישראל זה תורה שבעל פה, מה הבעיה? מה החידוש? לא הבנתי.
מה החידוש? הוא מפרש אותו בצורה כזאת שאז לא היה צריך את זה. כמו התורה, אז אחרי
זה... נכון, נכון. יש הרבה דברים שפעם לא היה צריך להסביר. למשל, היית פעם אומר לאנשים, צריך להתלבש בצניעות. נו, אז אנשים התלבשו בצניעות. לא היה צריך להגיד כמה סנטימטרים. אבל ברגע שהדור מבולבל, כבר לא יודע מה זה צניעות, אז צריך להסביר לו כפתורים וגרביים וכו'. בסדר? זה אפילו נראה משונה. אין אומר ואין דברים. חבר'ה, אנחנו היום מתקדמים בצעדי ענק. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. מה זה בכלל? אומר הרב, ההופעה המילולית, הבאה מסגולת כוח הביטוי שבאדם, מתחלת היא מראשית הציור המחשבתי, שהוא מצויר אצל בעל המפתח. כן, אני מדבר. בסדר, אבל לפני שדיברתי חשבתי, לא? אדם לא סתם משמיע צלילים. יש תינוקות למשל, הם עוד לא יודעים לדבר, אבל הם יודעים להשמיע צליל. למה? כי עדיין אין להם מספיק שכל. זה התפתח. אבל אנחנו בני אדם שכבר לא נמצאים בהריסה ולא מחליפים לנו חיתולים, אנחנו מדברים. הדיבור הוא ביטוי של איזושהי מחשבה, נכון? למשל, תן לי את המלח בבקשה. ברור שמאחורי המילים האלה יש מחשבה. או שהמרק תפל, או שאני רוצה לבדוק אם אתה מדבר עברית, או אני רוצה לבדוק אם אתה משתמש ביד ימין או יד שמאל. הרבה דברים יש. יש מחשבה מאחורי הדיבור. בסדר? אז לכן אומר הרב, ההופעה המילולית הבאה מסגולת כוח הביטוי שבאדם. מתחלת היא מראשית הציור המחשבתי, שהוא מצויר אצל בעל המבטא. ומפני שראשית היסוד של שמיכת ההפתעה הבא מתוך הרעיון, נקרא זה בשם אמירה, והמקור הוא אמר, כמו ראש אמיר. כלומר, התגלות הדיבור ביחוסו למדבר בעצמו, טרם שבא להתגלם בצורה המשפט כבר על השומע, שמקבל הנהגה על ידי הצורה הדיבורית. הצורה הדיבורית הבאה כבר אל חוגו, שזהו התוכן של דיבור המתלווה לאמירה, ומשותף עם דברות והנהגה. מובן? זה פשוט מאוד. הרב מסביר מה ההבדל בין אמירה לבין דיבור. ודיבור אין משמעות, אתה אומר. למה? דיבור לשון קשה, נכון? לשון דברות. כן, ידבר עמים תחתנו. כלומר, הדיבור פונה אל השומע. הדיבור זה מה שאני מצפה שיפעל על השומע. בסדר? מה זה האמירה? ומה זה אמירה? לא. אמירה זה יותר מופשט. כמו ראש אמיר. לא כללי, יותר מופשט. מה? אמיר זה הצמרת העליונה של העץ. בראש העץ יש אמיר. כן? ודאי שבאלף. הוא שמע ממני אמיר. אז איך הוא יכול לחשוב שזה אחרת? לא התכוונתי תמיר בתת, אמרתי אמיר. כן. אז בראש זה ראשית המחשבה. כמו שהאדם הוא סוג של עץ, אז מה שיש לו למעלה למעלה זה ראש אמיר, זה אמירה. זה המחשבה של האדם כלפי עצמו. זה מה שהוא רוצה לומר. הדיבור זה מה שהוא אומר בפועל, שצריך לפעול במציאות. כמו שלמשל, הלהורגני אתה... הלהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. הלהורגני אתה אומר, מה פירוש אומר שם? רוצה, נכון? כלומר, למור זה לרצות. זה לרצות. זה הכוונה, יפה. אחר כך זה בא לידי ביטוי בדיבור. בסדר? וידבר השם אל משה למור. יפה, למור זה שם המשפחה של משה. והראיה שבהרבה מאוד מקומות זה מופיע אחרי שמו של משה, ולפעמים גם אחרי שמו של אהרון. כיוון שאהרון היה אחיו של משה, יש להניח שלמור זה שם המשפחה. ואגב, גם אל בניו של אהרון, אהרון ואל בניו, למור. מה? למור זה לרצות, נכון? תאמר לו מה לרצות. זה כמו ש... ויומר אלוהים יהי אור. מסביר רבנו סעדיה גאון, רצה אלוהים שיהיה אור. ויומר זה רצה. כן. וידבר אלוהים יהי אור. אתה אומר וידבר אלוהים יהי אור? וידבר השם אל משה. למור, כדי שיאמר לאחרים. כן. נכון, זה רך. המחשבה היא דבר רך. ההוראה המעשית היא דבר קשה. נכון? ברור. אז אם ככה, אומר הרב, אני שוב קורא מההתחלה. ההופעה המילולית הבאה מסגולת כוח הביטוי שבאדם מתחלת היא מראשית הציור המחשבתי שהוא מצויר אצל בעל המבטא, ומפני שראשית היסוד של שמיכת ההפתעה באה מתוך הרעיון, נקרא זה בשם אמירה. והמקור הוא אמור, כמו ראש אמיר. כלומר, התגלות הדיבור ביחוסו למדבר בעצמו. טרם שבא להתגלם בצורה המשפט כבר על השומע, שמקבל הנהגה על ידי הצורה הדיבורית, הבאה כבר אל חוגו, שזהו התוכן של דיבור המתלווה לאמירה, והוא משותף עם דברות והנהגה. היסוד היותר פנימי שהוא מתגלה בהערה של אלה שני היסודות של האומר והדיבר, הלא הוא הכל. והאומר הכללי, שכל הווה כולה מדברת ברוחה המיוחד שכבוד אל מתבטא על ידה, הוא דבר נעלה מהענפים השניים של הביטוי, בין מהענף העליון של האומר, הביטוי הפנימי מצד המפתע, כלומר רוחה הפנימי של הוויה בסודה כלול בקרבה, באותו המצב הראוי להתגלות ליצורים בעלי שכל והרגשה, המכירים כבר ציורים שכליים, ובין מהענף השני של הדיבור, שהוא השפעה ההנהלית, הבאה על ידי השפעת כוח המפתע על השומעים והמקשיבים לכל ההשפעה. מה לאט לאט? עוד פעם? זה היה פשוט מאוד. הרי יש אמירה ויש דיבור, ולמעלה משניהם יש קול. בסדר? הקול זה גילוי הרצון. העליון. הקול מתפרט לאמירה, כלומר מה שיכול להשכיל בעל שכל, וגם הוא מתפרט לדיבור, כלומר הנהגת החברה. גם הפילוסופים הקדמונים היו אומרים את זה. הפילוסוף הוא עוסק בהתבוננות בעולם העליון. יחד עם זה הוא צריך לתת חוקה למדינה. אז זה כבר הדיבור. יש אמירה, יש דיבור. אמירה זה התבוננות שכלית תיאורטית. הדיבור הנהגה פרקטית, מציאותית. ושניהם נובעים מן הקול. בסדר? אז יש קול שמתפרט לאמירה ודיבור. עד כאן ברור? בואו נקרא את זה עוד פעם. ביקשת שזה עוד פעם. היסוד היותר פנימי, שהוא מתגלה בהערה של אלה שני היסודות של האומר והדיבר, הלא הוא הכל. והאומר הכללי שכל ההוויה כולה מדברת ברוחה המיוחד, שכבוד אל מתבטא על ידה, הוא דבר נעלה מהענפים השניים של הדיבור, של הביטוי. זה נעלה בין מהענף העליון של האומר, הביטוי הפנימי מצד המפתח, כלומר רוחה הפנימי של ההוויה בסודה הכלול בקרבה, באותו המצב הראוי להתגלות ליצורים בעלי שכל והרגשה, זה האומר, כן? המכירים כבר ציורים שכליים, ובין מהענף השני של הדיבור, שהוא ההשפעה הנהלית. הנהלית, כלומר, הוראת החברה, המשטר, הבא על ידי השפעת כוח המבטע על השומעים והמקשיבים לכל ההשפעה. ולא עוד, אלא שאפילו הכוח היסודי של אלה שני הענפים של האומר והדיבור, שהוא הכל, גם כן הוא למעלה מההקשבה של כל היצורים בפרטיותם, בפרטיותיהם. כי האומר הזה הוא אומר כללי היוצא מתוך המציאות בהיקפה הכולל, ולא יוכל להתפרד בפרטיותם, ושום תיאור מתגלה לכל נוצר מפורט. אין אומר ואין דברים. בלי נשמע קולם. הקול שהוא השורש של האומר ושל הדיבר. לא, אז הקול הוא לפני. לא, לא. 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 זה המילים. מה שאתה מדבר זה המילים. קול זה הטון. לפעמים מישהו מדבר איתי, הוא אומר לי דברים טובים, אבל בקול שלו, אני חש שיש פה איזשהו זיוף. אז הקול קודם. הקול זה הביטוי של האישיות הפנימית. קול מתפרט לאומר ודברים, ואז יש מילים. כן. אין שום דבר. אז היה צריך להיות כתוב, אין שום דבר. אבל הכתוב לא אומר את זה, הכתוב אומר, אין אומר, ואין דברים. בלי נשמע קולם. אז הוא אומר שלושה דברים. אז צריך להבין מה הוא מתכוון בכל אחד מהביטויים האלה. על אורגני אתה...
שם זה בהשאלה, כל השאלה זה עניין של סוג של דיבור.
אמירה זה סוג של דיבור. כלומר, אתה אומר שהתפוז זה סוג של תפוח, שזה אגב נכון, כי תפוז זה תפוח זב.
מה? זה
אותו דבר. או שנאמר שחלב זה סוג של יין. זה מה שאתה אמרת. אם יש שתי מילים בעברית, סימן שזה לא אותו הדבר. אם אתה אומר שזה אותו הדבר, אז זה כבר לא שתי מילים. אז אתה אומר, זה מילים נרדפות. אבל זה מילים שונות. אז אם כן, זה לא אותו הדבר. כן.
רואים את הקולות, זה סוג של דיבור או
קולות. זה שמה השגה גבוהה. רואים את הקולות, זה כוונה שהם השיגו את הדבר עצמו. לא את המילים, את הקולות. כן, יש ביטוי בתפילה, ומשמיעים בכל דברי אלוהים חיים. נכון? מה זה כל דברי? כמו שכתוב, כל דברים אתם שומעים. אתם שומעים את הקול שבתוך הדברים. בסדר? את הקול שבתוך הדברים. בסדר? כל דברים. בכל הארץ, אנחנו ממש דוהרים עכשיו. נוהרים אל הקלפיות. בכל הארץ יצא קבם. מה אתה אומר? קבם זה קולם? למה? למה אתה אומר שקבם זה קולם? מה אתה יודע? איפה ראית שקו פירושו קול? מה? אה? אני לא יודע. מי אמר לך שקו זה לא כרטיס ביקור? לא יודע. מה? לא, זו החלטה, הייתי אומר, שרירותית. אתה אומר, קבם זה קולם. על סמך מה? בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מלהם. לשמש שם אוהל בהם. מה זה? אומר הרב. הרעיונות השופעים מכל ההוויה כולה בכללותה. הם כל כך רחבים, כל כך נעלים וניסיים, עד שאי אפשר כלל ששום הגבלה ביטואית תהיה מכילה אותם. מפני שהם באים מהרחבה ההווייתית המתעלה מהגבולים שלנו המדודים בקווי מידותינו. כן, ברור. הרעיונות הבסיסיים קדמו לי. כן? כלומר, לא אני יצרתי את הרעיונות, הרעיונות קדמו לי עד שבסוף גם הופעתי. אבל ההופעה שלי בוודאי שהיא קטנה מן הרעיונות הכלליים. היה פילוסוף אחד בשם הנרי ברגסון. הוא אמר, הטעות של בעלי התיאוריות המטריאליסטיות זה שהם חושבים שהחלק יכול למדוד את הכל. אנחנו רק חלק מכוללות. אז זה ברור שאתה לא יכול להגדיר את הכוללות על ידי מה שהחלק משיג. זה חכם, לא? נראה לי. הרעיונות השופעים מכל ההוויה כולה בכללה הם כל כך רחבים, כל כך נעלים וניסיים, עד שאי אפשר כלל ששום הגבלה ביטואית תהיה מכילה אותם. זה אגב שלילת המושגים של הפילוסופיה. הפילוסופיה בנתה במהלך הדורות מה שנקרא קונספטים. מה זה קונספט? מושגים. אמרו הפילוסופים המאוחרים, המושג מסתיר את הנמשג. המושג חוצץ בפני הנמשג. הדבר שהמושג אמור לבטא. המשגה. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. מפני שהם באים מהרחבה הווייתית המתעלה מהגבולים שלנו, המדודים בקווי מידותינו. אמנם הם הפועלים שהמושגים שלנו המדודים בקווים. בכל מלוא הארץ המתייחס לבני אדם, לחושיהם והשגותיהם יהיו משוערים על פי השפעתם. שמתם לב מה הוא אומר כאן? גם ההשגות המוגבלות שלנו הם הופעה של ההשגות שלמעלה מהשגתנו. מהמושגים שלמעלה מהשגתנו. מובן? זה מה שאומר, בכל הארץ יצא קוום. קוום של מי? של העומר, של הדיבור, של הכל. הכל, העומר והדיבור, מופיעים בעולמנו בקווי חשיבה, בהגדרות. קו, מלשון, קו. בסדר? בכל הארץ יצא קוום. מה זה הארץ? איפה שבני אדם יושבים. כלומר, בתפיסה האנושית. זה קו, קו לפי הרב קוק, זה קו. קו, קו זה כמובן הגדרה. גם מילה זה דבר חתוך. איך אתה מל? למול זה לחתוך. זה דיבור מוגבל. מה זה, זה לא קול, אלא זה מושג. יצא קוום, התחדשו ההגדרות. קו פירושו הגדרה. מה יצא בכל העולם? הקווים. מה זה הקווים? היכולת לתת הגדרה. אמירה פחות. האמירה אמרנו שזה, אמרנו שאמירה זו מחשבה מופשטת. בסדר? אמירה מופשטת. דיבור, ההנהלה. ומזה נובעים קווים. יכול לצייר. ומה שאומר הרב זה שמה שהאדם מצייר זה לא דבר שהוא בלוף, אלא הוא ביטוי של מה שלמעלה מהשגת האדם. בסדר? האמת היא ככה, זה קשור למהפכה הקנטיאנית. הרי קאנט אמר שצריך לחלק את כל המציאות לשניים. נאומן, פנומן. נאומן, הדבר לעצמו. פנומן, ההופעה. האדם יכול להשיג רק את ההופעה. נשאלת השאלה, האם יש קשר אמיתי בין מה שהאדם משיג לבין הדבר עצמו? נחלקו בזה תלמידי קאנט. הדוסים שבהם אמרו שגם ההשגות הסובייקטיביות מקורן במה שלמעלה מהן, כמו שהרב קוק אומר כאן, והאפיקורסים שבהם אמרו, הנה אתה יכול להשיג רק את הפנומן, מכאן שאין שום אפשרות של האדם להתקשר למה שלמעלה מהשגתו. מסקנה אין אלוהים. כן, זה שני כיוונים שיצאו מקאנט. הרב קאנט נוקט כמו הדבר הראשון. כבוד אל, מעשה ידיו, מגיד הרקיע, זה דברים שאתה למעלה ממך. אבל מזה, בכל הארץ יצא קוום. כן, ההגדרות באו משם. גם הן כלולות בתוך המחשבה העליונה. או כמו שהוא כותב באורות התשובה, שהזמן והמקום הם תבניות מתוך האינסוף. כן? יש תפיסה אינסופית, והזמן והמקום זה אחת מהקטגוריות של הופעת הנאומן. בסדר? אז זה מה שגם הרב אומר כאן. אגב, נראה שבאמת לזה התכוון קאנט. זה לא שזה כזה חשוב, אבל כנראה לזה הוא התכוון גם. ואחרי שמכוחם האדיר, שהוא למעלה מכל קו וגבול, יימצא הקו והגבול, שיצא בכל הארץ, או שיצא בכל הארץ, אפשר אחר כך, על פי ההגבלה הכללית, לפרט מושגים חלקיים רבים בכוח הדיבור והמילול. עד אשר בקצה תבל, מיליהם. מיליהם זה היכולת להוציא מזה הוראות מעשיות. הוא מתפרט והולך הוא כוח הדיבור ואמרת המילים על פי המושגים השונים של כל משפחות בני האדם בכל יחקי לתבל. כן, ואז יש תרבויות שונות, אופנים שונים לתפוס את הרעיונות. על פי ההשפעה יוצאת מתוך הרישום הכללי של ההוויה אחרי שהוגבלה בקו המקביל את כללות, את הכללות של הרשמים והמאור הגדול זה השמש המביא את הבהירות המפורטה לחוגנו המצומצם, ומאיר לנו באורו, ומופיע עלינו בשפעת פעולותיו הרבות, הלא כל צבאות ההוויה הינם רק כמו המכון הארעי, האוהל שלו. אוהל זה לא בית. אוהל זה משהו ארעי. בית זה משהו קבוע. המחשבה האנושית היא ארעית. איננה יכולה להיות דוגמטית. כיוון שאתה יודע שהמחשבות שלך הן לא המקור. האוהל שלו, שעל ידם, בכוח השפע המוגבל שהם מצמצמים כולם להשפיע בו, הוא כבר מוכן לפעולות כאלה שהן מתאימות מאוד לכוח הקיבול של כל היצורים והגבולים המוגבלים, שמפני כך הם נמצאים תחת השמש. מה שקרה לשמש שם אוהל בהם, ונמצא שכל ההוויה כולה, של כל צבאות השמיים באחדותם, שההשפעה הכללית שלהם היא יותר מדי רחבה מכוח קיבולם של הנבראים המוגבלים שתחת השמש, ושלולי כוח הקווי המקביל שלהם, וכוח המצמצם והמפרט השרוי בתוכיותם עד לכדי האפשריות של יצירת מושגים מילואיים בכל קצה תבל, לא היה גם השמש יכול להתאים להגבלותינו, המדודות בצמצום כל כך צר ומוגבל. אבל כוח המקביל הכללי, הבא מתוך הרוחב של כללות ההוויה, פועל את הגבלתו על השמש עד שמכוון את שפעתו אלינו. והרי לשמש מתייחס אותו הערך שלה אוהל. המקביל הגבלה ראית את השוכן בו בכללות היצירה בהרחבתה. כי מצד העצמיות של תכונת השמש, הלוא היא גם כן יותר רחבה ויותר חזקה ונעלה במציאות מכוח הקיבול המוגבל שלנו. ואופי המוגבל שלה לגבי דידן על ידי מרחק מקומה ויתר העדינים המקבילים, הינם לא תוכן הקבוע הביתי שלה, אלא תוכן הראי האוהלי לגבי דידה. כן, השמש היא זורחת. זה שבזכות ריחוקה מכדור הארץ מתאפשרים החיים בכדור הארץ, את השמש זה לא מעניין. כן? רק מה? זה מה שהיא מאירה מחוץ לה, זה כאוהל. זה דבר הרעי. מה? לא יודע. היום יש חיים בכדור הארץ. עוד מיליארד שנים אין חיים בכדור הארץ. אבל השמש ממשיכה לזרוח. והרי... מה? מה? כי השמש תתפשט, זה ישרוף את הכל פה. ואחר כך בכלל השמש תכבה, גם זה יקרה. כן, מספרים שפעם איזה אסטרונום, אסטרופיזיקאי נתן הרצאה, הוא אמר עוד מיליארד שנה השמש תכבה. אז אחד המודאגים בקהל שאל, אמרת מיליארד או מיליון? כן. והרינו אנו מסתכלים נפלאות כבוד אל מתוך הרוחב האינסופי, ומתוך צמצום גבולות ההוויה משוערת לערכם של היצורים קטני הגבול ביחד, בכל הארץ יצא קוום, ובקצה תבל מיליהם, לשמש שם אוהל בהם. עד כאן להיום.